עטופים בתודות. נכון, אנחנו דיברנו לפני כמה זמן, מתי נוח לבוא, מה מסתדר, אז יצא בדיוק פרשת יציאת מצרים, מה שהכל אין דבר במקרה, הכל מושגח. אז אני באתי לספר על יציאת מצרים, ידוע מה שאומר הנביא ירמיהו, הנה ימים באים, לא יאמר עוד חי השם אשר הוציא את עם ישראל מארץ מצרים, אלא חי השם אשר הוציא והביא את עם ישראל מארץ צפון. לא מצטט במדויק, אבל אפשר להגיד מה כל כך יהיה גודל הנס של יציאה מארץ צפון. בוודאי הנביא התכוון לעוד דברים גדולים, וחלק מזה זה ודאי גם יציאת המצרים של ברית המועצות, שזה גם כן בארץ צפון. המדרש אומר למה יצאו בני ישראל ממצרים, כי לא שינו את לשונם ולא שינו את מלבושם, לא שינו את שמותיהם. אז היו קצת זכויות, אחר כך היה זכות שתי דמים, ברית מילה, קורבן פסח. אבל כשאני יצאתי ממצרים של ימינו, ברית המועצות, לא היו שום זכויות. שינינו את השמות, ודאי את המלבושים, וגם השפה, כבר לא ידענו את השפה. זה מה שנקרא התבוללות. אנשים פשוט שכחו שהם יהודים. עד כדי כך שהיה להם נוח לא להיות יהודים. אם הזכירו, אז כן, אנחנו יהודים. זה רמת התבוללות יותר עמוקה, אז ברור שגם הנס יותר גדול. אם יהודים זוכרים שהם יהודים, ובא משה רבינו, פקוד יפקוד, אומרים מה נכון, היה משהו כזה, אבל אנחנו לא, גם אם היה בא משה רבינו, לא היינו אומרים מי זה בכלל, מה הוא אומר לנו, באיזה שפה. אז לכן צריך להבין את גודל הנס של ההתבוללות, של עומק התבוללות, עד כמה שיהודים שם התבוללו ששכחו. לכן כשחושבים איך זה בכל זאת יצא, שיהודים כמעט ולא נהיו יהודים, איך הם נזכרו? אז ודאי צריך לדעת שהזכות הגדולה שבאה לידינו אחרי שאנשים שקו עמוק, זה מדינת ישראל. מדינת ישראל, אור גדול שאיר לכולנו, גם במרחקים כאלו, ואומנם היו מעטים שהאור הזה דיבר, אבל אם היה איזשהו כוח שכן היה מסוגל לדבר, זה רק זה. שיש לנו מדינה משלנו. אז תראו, לא שאלתי את הרבי שכמה אני מדבר. כן, בסדר. כן. אז לא אספיק אפילו ביותר מ-13 שעה לספר את כל הסיפור. כי צריך להבין מה אני רוצה גם מה. יש פה כל מיני גילאים. יש כאלו שזוכרים את ההיסטוריה, יש כאלו שלא זוכרים. אבל צריך לדבר מי שהבן שלא יודע לשאול, זה בדיוק גם כן פרשת שבוע, בן שלא יודע לשאול, לא יודע על מה לשאול. אז כמו שאמר הרב ישי, יהודים היו עמוק עמוק בגלות, טבעו בעומק הגלות. הנה יש פה הר שלום, אז הוא עוסק בזה שהוא באים אנשים ואומרים, אנחנו זוכרים שאנחנו יהודים, אבל לא יודעים איך בדיוק. זה מחקר צריך לעשות, לגלות שהוא יהודי. עד כדי כך תבואו בטיט של הגלות. צריך לספר איך זה קרה שפתאום יהודים התרחקו מהתורה ומצוות, ואיך זה פתאום התעוררו, ואיך זה קרה לי, ומה היה אחר כך. אז אני צריך לקצר קצת, אבל אני תמיד מתחיל מזה שוודאי אתם פוגשים חוץ ממני וחוץ מעוד כמה יהודים טובים שגרים פה ביישוב ממוצא הרוסי, הרבה יהודים שבאמת יותר כאלו קל להגיד עליהם שהם רוסים מאשר שהם יהודים. איך הגיעו למצב כזה? הרי יהדות רוסיה זו הייתה יהדות מפוארת, ואני לא בדקתי פה על המדפים את הספרים, אבל אני מניח שלפחות 50% מהספרים שפה חוברו על ידי יהודי רוסיה. תגידו, מי זה בכלל? אז אני אגיד לכם, חפץ חיים. חפץ חיים הוא מה, הוא לא יהודי רוסי? מליטה, ליטה זה רוסיה. בעל שם טוב. ענה נחמן מברסלב, מה, הוא לא יהודי רוסי? הגאון מבילנה, הרב קוק, כולם. אז איך פתאום קרה, וזה היה יחסית לא מזמן, 100 שנה טובה. הרב נחמן זה יותר, הרב קוק זה עכשיו. איך פתאום קרה שמת המלכת הכהנים וגוי קדוש שהיה שם ברוסיה, פתאום שקע בחושך. קרה ככה, הגיעו אנשים אחרים שלא זכרו ולא ידעו, ואמרו, אנחנו יותר לא רוצים תורה או מצוות, אנחנו אנשים מודרניים, רוצים מדע, רוצים קדמה, בסדר, זה שהיו רוצים, בסדר, אבל אז התחילו לסגור ישיבות, בתי ספר, תלמודי תורה, הכל סגרו, לקחו רבנים, גירשו אותם, טפחו בהם, לא נשאר כלום. ואז שאני נולדתי, לא היה מי שילמד אותי, לא היה מי שיסביר לי שאני יהודי, מה המשמעות שאני יהודי? אז נכון שבתעודת זהות שלי היה כתוב שאני יהודי, אבל מה המשמעות של זה? למה אני צריך להיות יהודי? אני לא רוצה להיות יהודי, אני רוצה להיות כמו כולם. נכון, זה נשמע מצחיק, אבל הרוב רובם הם גויים. ואם אתה יהודי, אז מסתכלים עליך ככה. מה, אתה לא כמונו, אתה משהו מיוחד? אז זה מה שנקרא אפליה. אם אתה לא כמו כולם, אז אתה סובל מזה. ואז זו הייתה תקופה שאמרתי לעצמי, למה בכלל נולדתי יהודי? לא יודע למה אני צריך לסבול, שכולם לא אוהבים אותי, אפילו שונאים, מפלים אותי לרע. אולי הייתי נולד רוסי או מישהו אחר. נכון, היה מצב כזה. שאתם מסתכלים עליי, אומרים, מה, סתם מספר סיפורים. אז אני אספר לכם סיפור קטן, כדי לקרב את זה למציאות. הייתי ילד בכיתה א', בית ספר, לא בית ספר יהודי, בית ספר לכולם. מורה שלנו החליטה לשאול כל ילד לאיזה לאום הוא שייך. וזה נכון, מאוד מעניין. הרי רוסיה בזמנו, הייתה כמו בימי אחשוורוש, 127 מדינות, 127 עמים, לשונות, זה מאוד מעניין. אז המורה עוברת משורה לשורה, שואלת כל ילד מי אתה, אז ילד אומר אני רוסי, מי אתה אני אוקראיני, מי אתה אני ליטאי, כל אחד לא מסתיר, הוא מתגאה. והיה שם בקצה של הכיתה ילד אחד שמאוד חשש מהשאלה הזאת, ושאל את עצמו, מה אגיד? המורה תשאל אותי מי אני, מה אני אגיד לה, שאני יהודי? אז כולם יצחקו ממני, יתנו לי מכות. זה הייתי אני בוודאי, זה קצת מבזה להגיד שהייתי פחדן. אבל פחדתי להגיד שאני יהודי. ואז שמורה הבאה, היא הייתה אישה טובה, לא התכוונה לשום דבר רב, שאלה אותי כזה בכל רך, נו מי אתה? אז אמרתי לעצמי, אני אגיד שאני לא יודע. מותר לי, ילד קטן לא לדעת מאיזה לאום הוא ביג דיל, הוא לא יודע, אז אני אשאל את אבא שלי, אחר כך אני אגיד. ושקמתי להגיד את השקר הקטן שלי שאני לא יודע, קמתי, פתאום ראיתי מול פניי דמות דיוקנו של אבא שלי. ואבא שלי, משה בן אהרון, היה יהודי. אתם ודאי ילדים זוכרים מה שקרה, יוסף קרא לי יעקב, תולדות יעקב יוסף, אז מה שקרה לי קרה גם לקודמי, שאני רציתי להגיד מי אני, אמרתי אני לא יכול להגיד שאני לא יודע מי אני, כאילו אני לא מכיר את אבא שלי, כאילו אני מתכחש מאבא שלי. היה קשה מאוד, אז אמרתי בשקט בשקט, שאף אחד לא ישמע, אמרתי, אני יהודי. וכולם שמעו, ואז מה שקרה, מה שציפיתי, כולם התחילו לצעוק, ז'יט, ז'יט, ואני פרסתי בבכי, רצתי מהכיתה, למה אני צריך להיות כזה מסכן, כפי שאמרתי, שונה מאחרים, אני רוצה להיות כמו כולם. אני נראה כמוהם, אני מדבר בשפה שלהם. זה קשה מאוד. אז זה ההתחלה, תבינו כמה התחלה לא נחמדה, ולא אני בלבד הייתי. רוב רובם היו כאלו, יהודים. ואז הרוב שגדלנו, אז אמרנו, לפחות הילדים שלנו לא יסבלו, בואו אנחנו נתחתן עם גויות, ואז הילדים שלנו יוכלו לרשום בתעודת זהות, שהם רוסים או ליטאים, למחוק את, את הזהות. אני אומר לי, הר שלום, עכשיו צריך לחפור את זה, כי כמה דורות עברו, כל אחד כתב שהוא רוסי, רוסי. זהו, אז מה שאני לא ככה, זה ממש נס. כי רוב רובם של בני גילי התחתנו עם גויות. מחקו את הזהות שלהם, למה? כי הם לא ידעו, למה צריכים לסבול? ואז תשאלו, ואיך זה קרה לך, שאתה לא נהגת ככה? הרבה דברים. בשביל זה אני כתבתי כמה ספרים, מספר את זה, כל דבר זה תהליך, זה לא בא מיד, לאט לאט, לאט לאט, אבל באופן כללי, כמו שאנחנו אומרים, כל נס אפשר להסביר, אבל בסוף זה נס. אז לכן אני מודה הקדוש ברוך הוא על הנס שהוא עשה איתי, עם כל החברים שלי, שלא שכחנו שאנחנו יהודים, ונמשכנו, נמשכנו לעם ישראל. גילינו את המשמעות, את השמחה, להיות יהודי. אז קרה לי, נספר כמה סיפורים נוספים, בסך הכל הביא אותי פה לספר סיפורים, אחרת הייתי מספר איזה תיאוריות. אז שגדלתי וחשבתי שבאמת אני יהודי, למה אני צריך להתבייש שאני יהודי? אני צריך להיות גאה שאני יהודי. ואני צריך ללכת למדינה שלי, איפה שהיהודים, למה אני צריך להיות בין הגויים? אז הלכתי לבקש רשות היציאה מברית המועצות. זה מושג לא מוכר, למה אני עכשיו רוצה לטוס לכל מקום, אני קונה כרטיס וטס. אבל שמה, המדינה שלהם, אני אפילו יכול להיות שגם עכשיו זה ככה. אתה לא יכול סתם לצאת, אתה צריך לקבל הסכמה מהממשלה שהיא מתירה לצאת לך. ואני ידעתי שזה די מסוכן, כי אם אתה מתייצב, ואני מדבר עכשיו לפני 40 שנה או יותר, אתה בא למשרד שנקרא משרד מתן אשרות יציאה, בראשי תיבות אוויר. מה זה אוויר? שום דבר, נכון? משהו אוורירי, גורנישט. אבל זה היה משהו. אז אתה בא ואתה אומר, אני רוצה לצאת, לא לעלות חס ושלום, לצאת למדינה אחרת, יש לי שם משפחה, נפרדנו בימי השואה, ומשהו נשאר שם, רוצים להתאחד. אז יגידו, מה? לא טוב לך אצלנו? רגע, אז איך אתה לומד אצלנו? אני למדתי אז בטכניון מקומי. אז איך אתה לומד אצלנו? אז איך אתה עובד אצלנו? הרי אתה לא איתנו, אתה לא אוהב אותנו, אתה רוצה לעזוב אותנו. אז כן, יפטרו אותך מהלימודים וממקום עבודה, אבל אישור יציאה לא תקבל. ולכן יהודים ישבו בשקט ולא ביקשו שיתנו להם רשות לצאת, כי ידעו שלא יעזור. אבל אני אז קצת כבר למדתי תורה, ואני ידעתי שכתוב, ויצעקו בני ישראל וישמע השם. לא שהשם לא שומע, הוא יודע הכל עלינו, אבל הוא רוצה שאנחנו נעשה משהו, איזו השתדלות לפחות. אז אמרתי, זאת תהיה ההשתדלות שלי, אני אלך ובקש, למרות שאני אפסיד את הכל, לפחות לא יישב בשקט. אז באתי באמת לפקיד מקומי ואמרתי, אני אבקש רשות יציאה, אני צריך לנסוע לדוד שלי בבת ים, בישראל. אז הוא אומר לי, הפקיד הזה אומר, מה אתה מספר לי שטויות? מה אני לא מבין? הוא אומר, אתה רוצה עכשיו, אתה יוצא לישראל שלך, ואז יגייסו אותך לצבא של היהודים, ואז אתה תלחם נגד אחינו הערבים. כך הוא אמר, אני אף פעם לא שמעתי שהסלאבים הם אחים של המוסלמים, אבל ודאי בסיני הם כולם אחים, אותו דבר שונאים את כולנו. אז הוא אמר, לא, אנחנו לא שולחים תגבורת לאויבים שלנו. הנה הוא אומר, אני רואה שאתה לומד בטכניון, אז תשלים את הלימודים שלך, ותישאר פה, תבנה לנו את המדינה, ופה אתה תמות, בחייך עד לא תראה את ישראל שלך. עכשיו, תסתלק מכאן. ושיצאתי שוב פעם, עלה בזיכרוני מה שקראנו בפרשה הקודמת, פרשת שבוע הקודמת, נכון, משה אהרון באו לבקש את היציאה ממצרים לפרו במצרים, מה אמר פרו, ילדים זוכרים, אמר, נרפים אתם, לכו תעבדו, לכו תבנו לנו את המדינה שלנו. זה מעניין איך שיהודי רוצה לעזוב את המדינה, רוצה לעלות לארץ ישראל, אצל הגויים איך שהוא מתהפך, שאנחנו צריכים להישאר ולבנות להם את המדינה. אז אמרתי, שום דבר לא השתנה, עברו איזה 3,000 שנה, ואותו פרו קטן, נתנבא בדיוק באותו לשון, לך תבנה לו את המדינה. אני לא רציתי לבנות לה את המדינה, ואני אמרתי, אבל אני זוכר שכתוב בתורה באמת, שפרו לא יתיר. מה קרה? היא ביד חזקה הוציאה השם ממצרים. הגויים אף פעם לא מסכימים לעשות שום דבר טוב ליהודים, רק ביד חזקה. טוב, ודאי ציפינו שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, אבל אני אומר, היד החזקה זה שהוא הקים מדינת ישראל. באותה תקופה יש לנו מדינת ישראל, זה היד החזקה. עכשיו, אנחנו, הפעילים החדשים, הצעירים, הקמנו מחתרת יהודית, לחנך, ללמד יהדות, לקרב אנשים לתורה, ומתוך זה גם הרגשנו מי זה היד החזקה, אנחנו היד החזקה של הקדוש ברוך הוא, היד האריכתא מה שאומרים, צריכים לעשות משהו, ובאמת מתוך התפילה, מתוך התקווה, היה נס. הקמנו באותה תקופה קבוצות לימוד, שפה עברית, היסטוריה, בכמה מקומות, ברית המועצות זו מדינה ענקית, פי שתיים מארצות הברית, ויש שם מיליונים של יהודים, היו מיליונים יהודים, אז פה ושם היו קבוצות לימוד במחתרת. למה? אסור על פי חוק, אם יגלו שאנחנו עוסקים בזה, זה פעילות מחתרתית, אסור להיות יהודי, אסור ללמוד מה זה משמעות להיות יהודי. לכן למדנו את זה במחתרת, וככה הקמנו עוד ועוד קבוצות, פתאום אומרים לי, בקבוצה מסוימת בעיר אחרת, עכשיו זה סנקט פטרבורג, לומד יהודי אחד בקבוצת מחתרת, לומד שפה עברית, והוא טייס קרבי לשעבר בחיל האוויר הרוסי, מרק דימשיץ, גר עכשיו ברחובות, ואז שהוא ישב, הוא טייס טוב, אבל בלשון יש לו בעיות, לא הצליח ללמוד טוב, הוא אמר, חבר'ה, לכן למה אנחנו לומדים פה עברית? צריך ללמוד עברית בארץ ישראל. אז אמרו לו, מה אתה מספר? אי אפשר הרי לעלות, נותנים רשות עלייה. אז הוא אומר, מה זה? אתם אנשים צעירים, אתם מחכים שמישהו ייתן לכם רשות? צריך להילחם לזה. וככה התגייסתי לקבוצה שניסתה איכשהו להגיע באופן לא חוקי. אז קודם חשבנו, אולי נעבור את הגבול. אפשר לעבור את הגבולות, שם על כל מטר עומד חייל עם הרובה, אי אפשר לעבור את הגבול. ואז מכיוון שהוא היה טייס, אז הוא אומר לי, בוא ניקח כרטיסים למטוס רגיל, שטס בתוך ברית המעצות, אמרתי שאסור לעבור את הגבול, אבל בתוך המדינה אפשר לטוס. נקנה כרטיסים, וכאשר המטוס יתקרב לגבול, נשתלט על המטוס ונעבור את הגבול. נכון, זה רעיון מצוין, איך שקודם לא חשבנו על זה. ואני פה הייתי מגייס, אני בטוח שרוב העולם היה מצטרף לקבוצה שלנו. איזה רעיון מבריק, להשתלט על המטוס ולברוח. אבל קצת יש בעיות טכניות וכולי. יום אחד הוא מתקשר, זה היה במרחק ממקום שגרתי, איזה 700 קילומטר, דיברנו בטלפון, הוא אומר, עכשיו ראיתי מודעה בעיתון מקומי, שם איפה שהוא גר בסן פטרבורג, פתחו קו טיסה, ממש תפור עלינו. התנבא ולא ידע למה הוא מתנבא. אז הוא אומר, ממש תפור עלינו, למה? בדקתי את הטיסה, הוא אומר, זה טיסה במטוס קטן של בערך 12 איש, אבל מה טוב, בטיסה הזאת מגיעה קרוב לגבול עם פינלנד, ועוד מעט ילדים ילמדו קצת גיאוגרפיה, ידעו שרוסיה בצפון גובלת עם מדינות סקנדינביה. שוודיה, נורבגיה, פינלנד, וברגע הוא אומר שהמטוס נוחת שם במגרש נחיתה, בתוך יער, שזה מיועד לתיירים. הטייס פותח את הדלת להוציא אותנו החוץ שנצא לטייל ביערות, במקום זה נציע לו שהוא יעזוב קצת, ינוח בחוץ, ואנחנו במקום זה נשב, הטייס שלנו הכיר את הסוג המטוסים, ייקח את ההגה ויעביר אותנו לעבר הגבול. אז ודאי, יכול להיות שהטייס לא כל כך ירצה לעזוב את המטוס, אז נסביר לו שאין לו דרך אחרת. וככה אמרנו, אנחנו נשתדל שלא יהיה דם על הידיים, זה לא יפה ולא נכון, אבל אנחנו מטוס לרק 12 איש, אבל כל 12 איש, אנשים צעירים, סיירת מטכ"ל, מה הבעיה בכלל עם שתי טייסים, היינו עושים את זה בצ'יק צ'אק. ואז אמרנו, אנחנו נטוס, נעבור את הגבול, ננחת ונעשה מסיבת עיתונאים, ונפנה לכל אחינו בני ישראל בעולם ונגיד, תצילו אותנו, אנחנו לא רוצים יותר להיות בגלות רוסיה, למה אתם יושבים ולא עושים כלום? אז ודאי אנשים יותר מבוגרים זוכרים שהיה מאבק גדול, אבל זה היה אחר כך. בזמן שתכננו, העולם היה בשקט. כי חשבו שאנחנו איכשהו הסתדרנו, השלמנו, זה מה שאני צריך להזכיר עוד פעם. אסור לצפות שמישהו יעזור לך אם אתה יושב בשקט. צריך לפעול, צריך לצעוק, צריך ללחם, ואז אנשים אחרים יתעוררו, גם יבואו לעזרתך. אם אתה תגיד רק למה לא עוזרים, ותקפיד על כולם, למה אני סובל לא עוזרים לי, אף פעם לא יעזרו. אתה צריך להיחלץ לעשות את הדבר הזה, את הצעד הראשון, ואז יעזרו. בקיצור, סיפור גדול ולא באתי על זה לספר. הגענו לשדה התעופה, קרדינו כרטיסים, הכל בשלב זה היה חוקי. למה? כי אנחנו נוסעים מהשורה, קנינו כרטיסים, שוב פעם טיסה בתוך ברית המועצות, זה לגלי. וכאשר הגענו קרוב לשדה למטוס, הודיעו עלייה למטוס, וזה טיסה מקומית, לכן לא כמו שמי שטס לחוץ לארץ יודע, יש שם מביאים באוטובוסים או יש שרבולים. מטוס שדה תעופה מקומי, אז הלכנו ברגל. וכשאני מסתכל על החברים שלי, אמנם אנחנו החלטנו שכשאנחנו נלך למטוס, אנחנו נתנהג כאילו איש לא מכיר את רעהו. כן, תיירים, כל אחד בפני עצמו. אבל כשכולם הסתדרו בשורה, ואני הייתי האחרון בשורה, אני פשוט התגאיתי. ראיתי חבר'ה צעירים עם תרמילי גב, כך הולכים, אמרתי, אז חלמתי להתגייס לצהל אחרי שעלי ארצה, אמרתי, הנה, אני כבר התגייסתי. אמרתי, אולי זה גולני. אז באותה תקופה, גולני זה היה משהו הזה. אולי אני כבר התגייסתי לגולני, גולני שלי. וככה בגאווה אנחנו צועדים, קבוצת תקיפה. פתאום אני מסתכל, החברים שלי מסתובבים, מסתכלים עליי. אז אמרתי, מה? אנחנו עכשיו באים לגול עם ישראל, מה הם מסתכלים עליי? כי אני אז התחלתי לשמור מצוות, וקניתי ברט לחסות את הראש, לא היו שם כיפות, אז קניתי ברט לחסות את הראש, ולפני שהלכנו לשדה התעופה, אמרו, תוריד את הברט, זה קיץ. הוא אומר, ברוסיה אף אחד לא הולך עם ברט כזה בקיץ, חוץ זה, אמרו, זה ברט של נשים, זה נשמע מוזר, נראה מוזר. אז מה אני אעשה? בחנות מכרו רק ברטים כאלו, לא היה משהו אחר. הייתה מצוקה של כיסוי ראש. בקיצור, אמרתי לעצמי, מה הם מסתכלים על הברט שלי? פתאום הבנתי, לא, הם לא מסתכלים בכלל עליי, הם מסתכלים אחרונית, כאילו מחפשים משהו. מה הם מחפשים? את הטייס שלנו, פתאום הוא נעלם, איננו. מה קרה? אולי הוא ברח, נבהל, אולי נעצר כבר, כי תמיד היינו בלחץ, אולי עוקבים אחרינו. אמרתי לעצמי, אבל אולי הוא לא שמע הודעה ברמקול, מכיוון שאני כבר חייל גולני, אני ראש גדול, אני לא מצפה שמישהו ייתן לי פקודה. נתתי לעצמי פקודה, עכשיו יוסף אתה רץ להביא את דימשיץ. חזרתי על עקבותיי, רצתי חזרה למקום שראיתי אותו מגיע עם אשתו, עם שתי בנות שלו. הגעתי, אני רואה, הוא כן יושב, בוקר, אוכלים סנדוויץ'ים, היה לו איזה גיטרה, הוא מנגן, מאוד, מאוד יפה. אבל מה זה שייך? אמרתי, תשמע, מרק, אנחנו בדרך לגאול את עם ישראל, ואתה אוכל פה סנדוויץ'ים. אז הוא בדק את השעון שלו, אומר, משהו לא בסדר, הוא אומר, עלייה, מטוס צריכה להיות בתשע, עכשיו זה רק 8:30, הוא אומר, משהו לא בסדר, אני לא אוהב את זה. אז אמרתי לו, שטויות, אתה התרגלת בצבא אדום, הכל מדויק, אבל זה אזרחות, אז משהו השתנה. הוא קצת חשב, חשב, אמר, בסדר, אני מצטרף. רצתי חזרה עד כמה שהייתי משולהב מעצם הרעיון שאני עכשיו משתתף במעמד כזה לגאול את עם ישראל, לפתוח השערים לענייה. עכשיו שמצאתי את דימשיץ, הייתי בכלל בעננים. אני הצלתי את כל המצב, אני מצאתי, אני. ככה בריצה נכנסתי חזרה לשדה התעופה איפה שעזבתי את החברים שלי, רק הגעתי לשם, שמו לי רגל, נתנו לי מכות, נפלתי על הבטון שם, ושאני שוכב עם האף שלי לבטון, וכבר קושרים לי ידיים, אמרתי, טוב, זה מה שציפינו, שיעצרו אותנו, כי לא כל כך היינו אופטימיים, אמרו, או יארגו אותנו, או יעצרו אותנו, אולי נצליח. בקיצור, זהו זה. רק שהרימו אותי, עומדים אנשי השירות ביטחון מסביבי, פתאום אני שמעתי יריות. הסתובבתי, ירו בדימשיץ. מובילים אותו, דם שוטט על פנים. אשתו צורחת, בנות קטנות בוכות. אז אני הבנתי, זה באמת דבר קשה, טרגדיה, מה לעשות? פה לקחו את כל אחד מאיתנו לחקירות, ואז, אתם זוכרים, אמרתי שהטייס שהתקשר אמר, כאילו הטיסה תפורה עלינו. אז הבנתי את משמעות של הדברים, כבר חיכו לנו. כל צוותי חקירה של בית המעצות הגדולה הגיעו לשדה התעופה, בכל חדר של ביתן שדה התעופה, ימדו חוקרים לתפקידים מיוחדים, הכניסו אותי לחדר שלי, יש מוכן אצלם כבר צו המעצר של התובע המחוזי, כתוב שם ככה, על פי מידע מודיעיני, בשטח שדה תעופה פועלת קבוצת פושעים, ששמו למטרה לפגוע בביטחון לאומי, להשתלט על כלי טייס ממלכתי ולברוח למדינה אימפריאליסטית. לעצור אותם, לחקור, ואם הדברים יתגלו כנכונים, להזהיר שהם עומדים לגזר דין מוות. אז כשאני קראתי את השורה האחרונה של גזר דין מוות, לא היה לי כל כך טוב, למרות שלפני שיצאנו לפעולה, כפי שאמרתי, היינו מוכנים למות והכל, טוב למות בעד ארצנו, אבל כשהגיע זמן למות, מי רוצה למות? חשבתי לעצמי, אולי יפגעו בי אם אנחנו נלחם, ולטייסים יש נשק, יהרגו אותי, אז אני, תוך המאבק, אני לא אשים לב. אבל עכשיו אמרתי, מה? אני צריך לעבור חקירות, ואחר כך יהיה משפט. ואם יגזרו עליי גזר דין מוות, אני צריך לשבת ולחכות עד שיוציאו אותי למוות. לא, מה שאומרים. זה לא אני, אני לא יכול לעשות את הדבר הזה. אתה צריך להיות גיבור בשביל דברים כאלו. אמרתי, אם היה יהודה המכבי, יוסף טרומפלדור, מישהו עוד גדול, אבל אני לא גיבור. אני אדם פשוט, מה אני יכול לעשות? טוב, הם לא שאלו אותי, לא הייתה לי ברירה. אז לקחו אותי לחקירה, ואני זוכר שהובילו אותי כבר ברכב של שירות ביטחון למתקן חקירות שלהם. היה שם איזשהו חור קטן בבילון, ואני הסתכלתי בחור הזה, ראיתי עיר, סנט פטרבורג, עיר גדולה, עיר יופה, של 6 מיליון תושבים. אני רואה אנשים הולכים לעבודה, העיר מתעוררת, אנשים הולכים ללמוד, ילדים הולכים לבית ספר, חיים, ולי אין חיים, נגמרו חיים שלי. אז שאלתי את עצמי, נו, יוסף, צדקת שהחלטת, הסכמת להצטרף. התלבדתי לרגע ואמרתי, אני שמח וגאה שעשיתי את הדבר הזה. כי אני כל כך אוהב את ארץ ישראל, כל כך אוהב את עם ישראל, את תורת ישראל, ואני יודע שאם אתה אוהב משהו, על זה צריך לשלם. זה הדבר שאתה אוהב לפעמים בכסף, לפעמים אתה מוותר על משהו, אבל אם זה גדול גדול באמת, אז צריך מוכן לי לשלם גם בחיים. ואמרתי, הייתי מוכן, אז אני עכשיו אני יודע שאני באמת אוהב. כי הייתי מוכן ואני משלם בחיים שלי. טוב, אז זה לרגע ככה, ואז שמביאים אותך למתקן חקירות, ואתה נמצא כבר בתנאים אחרים, אז זה לא תמיד אתה נמצא בכזה מקום גבוה גבוה, לפעמים אתה מרגיש שזה קשה, קשה להיות בחקירות. פיצור זה עוד סיפור של חקירות, וכל הניסיונות שעברתי שם, לא נשברתי. לצערי, הרבה חברים שלי נשברו, ואני מספר, זה דבר שעובד בכל מקום שאנשים נעצרים. הרבה אנשים זה תמיד בעיה. כי תמיד יש אחד יותר חלש, ויש שם צוות פסיכולוגי, שבודקים כל אחד ואומרים, הוא החוליה החלשה. אז מפעילים עליו לחץ, ועם דוגמה, כך אני אומר ברמז, אדם שיש לו הרבה להפסיד, שהוא בטח יקבל גזר דין מוות, ומשפחה שלו נעצרה, יש לו סיכוי שהוא יישבר ראשון. ברגע שהוא נשבר, מתחיל לשתף פעולה, להעביר שמות של אנשים שהיו מעורבים בזה, עוצרים אותם, ואז קוראים את השני ואומרים, הנה, חבר שלך יותר חכם ממך, הוא יזכה בחיים, מה איתך? אז מה לעשות? אתה אומר, מה? הוא כבר מוסר עדויות, מה יהיה איתי? וככה זה לאט לאט, כולם נשברים. אז זה אני אומר תמיד, חס ושלום, אל תעשו שום דבר נגד החוק, אבל אם כבר החלטתם שאחד יעשה, אם אתם עושים 2-50% שזה ייחשף. אבל אצלנו זה היו הרבה אנשים, אז לא, כולם ידעו על כולם. שראו שאני לא נשבר, והם רצו לעשות משפט ראווה. כלומר, אחרי כל החקירות, להעמיד אותנו לפני כלי תקשורת, להגיד ככה, הנה, אנשים האלו כאלו חשבו לברוח לישראל שלהם, וזה בגלל זה ש... הציונות העולמית, היהודים בעולם השפיעו, שטפו להם את המוח, והנה עכשיו הם מתחרטים, וכולנו נגיד, סליחה, סליחה, ממשלת רוסיה, אנחנו כל כך אוהבים רוסיה, אנחנו טעינו ואנחנו פונים לכל יהדות בעולם, תפסיקו את זה, אל תעשו שום דבר. זאת אומרת, לנצל אותנו, אלו שהיו מוכנים להקריב את חיינו, במטרה בדיוק הפוכה, לפגוע בכל המאבק שלנו. והיה רושם שאנשים הולכים לזה. אז לכן הם החליטו גם איכשהו גם אותי להפוך למשת"פ. אז יש כזה שיטה של מקל וגזר, נכון? שחמור, אם לא מקבל, חמור הוא מאוד עקשן. אם מקים הוא לא זז, אז שמים לו לפניו גזר, ואז הוא רוצה גזר, הוא מתחיל לזוז. אז הביאו לי גם כן גזר. באיזה צורה הביאו לי גזר? הביאו אותי לחקירה, לחוקר... אחר. אחד היה מאוד קשה וכל הזמן איים, שלח אותי לכל מיני ייסורים. פתאום היה חוקר אחר, מאוד שקט כזה, מנומס, מסתכל עליי, אומר, יוסף, הוא אומר, אני יש לי צער עליך, הוא אומר, אתה אדם צעיר. הוא אומר, אתה מזכיר לי את האח הקטן שלי, הוא אומר, מה קרה לך? הוא אומר, מה אתה הכנסת לך לראש שאתה צריך להיות בישראל? שאתה יהודי, הוא אומר, תעזוב את זה, אתה אחד רוסי אחד, הנה, אתה מדבר שפה רוסית, אתה נראה כמו כולנו, אז נכון שכתוב אצלך בפספורט שלך שאתה יהודי, זה הכל, אבל באמת הוא אומר, מה אתה יודע על עם ישראל? שום דבר, למדת אצלנו בבית ספר, אתה יודע הרבה שירים ברוסית, נכון, פושקין ולרמונטוב וטולסטוי, שום דבר על עם ישראל אתה יודע, בשביל זה אתה הולך להקריב את החיים שלך, וחוץ מזה אומר, הנה אתה חולם להגיע לישראל, אני אגלה לך סוד, אני הייתי בשליחות סודית במדינה שאתה חולם להגיע. הוא אומר, זה מדינה לא מפותחת, מלוכלך שם, הרבה אנשים עניים, חם מאוד. אומר, בשביל זה אתה הולך להקריב את החיים העצירים שלך, תחשוב עוד פעם. אז החזיר אותי לתא שלי, וככה אני מסתובב ואומר, יכול להיות שהוא צודק, נכון? הוא אומר לי, תשמע, אני מבין שיש לך איזה חלום גדול ואיזה שאיפות, אבל עכשיו אתה בידיים שלנו. אתה צריך לוותר, אתה לא יכול לשבור עם הראש את הקיר, אתה תשבור רק את הראש. והוא לא ידע שאני חושב שאני כן יכול לשבור עם הראש את הקיר. כי זה ראש יהודי, אנחנו עם קשי עורף, אפשר לנסות. בקיצור, אמרתי לעצמי, יכול להיות שהוא צודק. אחר כך התחלתי לשנוא את עצמי, אמרתי, מה? אני כבר מוכן לוותר? הוא רק מדבר איתי כל כך ברכות ואני כבר מוותר לו? אמרתי, זה כמו הנחש הקדמוני, ככה מתחיל לפתות אותי. ואמרתי לעצמי, מה? הוא אומר לי שאני לא יהודי? ואמרתי, יכול להיות שהוא צודק? כי במה אני יהודי? מה כזה מיוחד? נכון שנולדתי אצל אבא ואמא יהודי. אפילו עשו לי ברית מילה, אבל מעבר לזה לא יודע שום דבר על עם ישראל. אמרתי לעצמי, עכשיו זה המאבק שלי האמיתי. עכשיו אני צריך לשכנע את החוקר הזה וגם את עצמי, שאני יהודי. נו תגידו ילדים, במה אתה יכול לשכנע אחרים שאתה יהודי? שאתה תגיד, אני יהודי, 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 נכון, אבל זה לא מספיק. מה מיוחד אצל היהודים? מצוות, מצוות, תורה ומצוות, זה מה שמיוחד אצל יהודים. הנה פה אבאים עם זקנים, שומרים מצוות, אז אדם משוגע יגיד שהם לא יהודים, כולם רואים שהם יהודים. אבל זה נכון שאתה גר בבית אל, בירושלים, אתה יכול ללכת להתפלל, תפילין, ללכת ללמוד בישיבה, לגדל פירות וזה, אבל שם זה לא קיים, אין דבר כזה. אז אני צריך, חוץ מזה שאני נמצא בתא קטן, אין לי אפשרות לעשות שום דבר, אין לי תפילין, אין לי ציצית, אין לי שום דבר. אז התחלתי לחשוב, אוי, אני צריך להמציא איזה מצווה שתהיה מצווה בולטת, שכולם יראו שאני יהודי. אז אני לפעמים שואל, יש פה יותר מדי ילדים, קשה לעשות את הסקר, מה אפשר לעשות? מה הרעיון? מה אפשר לעשות? נכון? אז יש ילדים שאומרים, אתה יכול לגדל זקן ופיות, נכון? זה לוקח זמן. אבל אם צריך משהו פה במקום שלמחר שמביאים אותי לחקירה, הוא כבר יבין שקורה פה משהו. אז נכון, פה ציצית אין, לא מייצרים שם ציצית, לא ייצרו שם ציצית, אבל תפסתי פה רמז בשורה השנייה. כיפה, נכון, גם כיפה זה בעיה. מאיפה אני אקח כיפה? היה לי רעיון. אתם יודעים, היהודים המבוגרים, במיוחד ברוסיה, משתמשים במטפחת אף, נכון? אז אמרתי, רגע, נכון, היה לי ברט, אבל בזמן המעצר נפל לי ברט ולא היה לי שום דבר לחסות את הראש. אמרתי, או, מטפחת אף, אני יכול לעשות ממטפחת אף כיפה. אז עשיתי קשרים על המטפחת אף שלי ככה. טוב, אני אקצר קצת, זה מארבע קצוות של מטפחת אף עשיתי לי קשרים ושמתי על הראש ככה. וכשהביאו אותי לחקירה, אז, טוב, יש לי כיפה, אבל לא הייתה לי כיפה, רק מטפחת אף, אז הוא אומר לי, מה, אתה לגמרי קוקו? הוא אומר, מה קרה לך? הוא אומר, מה שמת את הסמרטוט על הראש? הוא אומר, תשמע, אתה למדת בטכניון, אתה אדם מתורבת, תתנהג! אז אמרתי לו, נכון שאני אדם מתורבת, אבל התרבות היהודית שלנו שונה מכם. אתם שנכנסים לחדר מורידים את הכיפה, את הכובע, ואצלנו ההפך, אנחנו שמים את הכובע, וככה, ואמרתי, בכלל, אתה אומר שאני לא יהודי, והנה תדע לך, אנחנו לא כמוכם, אצלנו הכל שונה. נתתי לו שיעור שלם ביהדות, כמה שידעתי, אז הוא אומר לי ככה, הוא אומר, אתה חושב שאתה חכם? הוא אומר, אתה טיפש, הוא אומר, אתה קובר את עצמך. לך, תיקחו אותו מפה, לא כדאי לך, הוא אומר, תחשוב עוד פעם. נו, כשאני חזרתי, החזיר אותי חזרה לתא שלי, אני שמח, למה? הוא הפסיק להגיד לי שהוא אח שלי, שהוא מרחם עליי, הוא כועס עליי. ושהאויב כועס עליך, זאת אומרת שאתה עושה בדיוק הדבר הנכון. נו, עכשיו אני צריך עוד מצוות. מה עוד? נו, עצות. מי יכול לייעץ לי? מה האפשרות לעשות? תפילה, נכון מאוד, תפילה. זה קצת, לא, זה בסדר, תפילה. נטילת ידיים אי אפשר, אני שם מקלי לנטילת ידיים, בעיה עם מים בכלל. אבל אני מאמץ את הרעיון של תפילה. עכשיו יש לי בעיה, אתה זוכר בעל פה את התפילה, יכול להתפלל? 18, קריאת שמע. ואני לא, כי איש לא לימד אותי. אז לכן זו הייתה גם בעיה איך להתפלל. אז נכון, אפשר להתפלל מאום כדליבה. אבל רציתי משהו יותר מתוקן. במסגרת הפעילות המחתרתית, כמה פעמים הייתי בבית כנסת. אז תגידו, ביג דיל מה הוא היה בבית כנסת. אז תבין, אני הייתי יהודי מבולל. ללכת לבית כנסת, זה היה משהו בזוי. אנשים מבוגרים הלכו, אנשים צעירים לא הלכו לבית כנסת, אבל בגלל שכבר הייתי מעורב בפעילות, אז הלכתי כמה פעמים בבית כנסת, ואז קצת תפסתי את העניין של קריאת שמע, 18, בקיצור כתבתי לעצמי איזה נוסח תפילה, עכשיו יש לי בעיה נוספת, איפה המזרח? נכון, רציתי להתפלל לכיוון ירושלים, בית המקדש. איפה המזרח? אז פה אני יודע, פה זה בית המקדש, אני מבקש סליחה מהארון קודש, ספרים ששמה שאני עומד עם הגב. מכל מקום אמרתי, איפה המזרח? היה נכון שהיה שם חלון קטן עם הסורגים, אבל איך תדע אם זה מזרח מעריב, בקושי אתה יודע יום מלילה. פתאום אני נזכרתי, קראתי בספר דניאל, שכאשר דניאל הצדיק רצה להתפלל בבבל, הוא לא ידע גם כן, לא היה לו אייפון שיכול לכוון, אז פשוט עלה לי על יד גג, נכון? כתוב ככה בספר, פתח את החלון וכיוון את ליבו לירושלים. אז אמרתי, הנה, יש לי פתרון. אז תגידו, נו, אתה אמרת שאתה לא יודע שום דבר, אתה הנה זכרת מה שכתוב בספר דניאל. אז זה מה שקורה, שאדם צריך מאוד. אז פתאום נזכרים דברים. קצת שמעתי, קצת ראיתי, פתאום הכל מסתדר. השגחה. טוב, עמדתי על יד החלון, לפתוח את החלון אני לא יכול, כי יש שם סורגים על גבי סורגים, אבל לפחות עמדתי על יד החלון ככה, עומד ככה, עוד מעט אני אקח את זה, ומתפלל, מסתכל לחלון, שמה, אנא, השם, הושיע נא. איפה המיקרופון? תגיד את המיקרופון. אחרי זמן מה, שככה עמדתי על יד החלון, פתאום נפתח את הדלת, נכנסים סוערים בריצה, תופסים אותי על יד, על יד הקיר, אומרים, אנחנו עוקבים אחריך. כל הזמן אתה עומד על יד הקיר ואתה נוגע בקיר, מה אתה רוצה להוציא איזה שם אבן מתוך הקיר, אתה מנסה לברוח, אחר כך בדקו את הסורגים, שום דבר. אז מה אתה, כל הזמן אתה עומד ונוגע. טוב, נחפש בכיסים, חיפשו, חיפשו, מצאו, תפילה שלי. אומר, אנחנו מבינים. זה מכתב סודי שאתה הכנת לחברים, אתה רוצה להעביר דרך החלון. נו, אפשר דרך החלון סגור להעביר איזה מכתב, שום דבר. טוב, הם לקחו לתרגם, כי זה היה בעברית. אחרי כמה ימים קיבלו תרגום, מביאים אותי שוב פעם לחדר החקירות. הקצין הזה כעוס מאוד. הוא אומר לי, תשמע, קיבלתי תרגום, זו תפילה, הוא אומר. אתה מתפלל, הוא אומר. אתה נהיית דתי, הוא אומר. אתה אף פעם לא היית דתי, לא היית דתי. מי השפיע עליך? תבינו, יושב בן אדם, סגור, מסוגר, אין לי פגישות, אף אחד לא בא, ופתאום מתחיל לחסות את הראש, מתחיל להתפלל, נו, מי השפיע עליי? קדוש ברוך הוא, השם השפיע עליי. אבל הוא לא מאמין בזה, אני אגיד, הוא לא יקבל את זה. אז אמרתי, תראה, כל יהודים דתיים, כולם מתפללים. טוב, טוב, אל תספר לי סיפורים, תיקחו אותו. אמר, חבל, הוא אומר, רציתי לעזור לך, אי אפשר לעזור. אתה פגעת בעצמך, עכשיו בטח תקבל עונש עוד יותר חמור ממה שהיה מגיע לך. תחשוב עוד פעם. אני חזרתי לתא, לגמרי אני חוגג. אני בדרך נכונה, ואני עכשיו מחפש עוד מצוות, עוד משהו, כי תיארתי לעצמי שאני בונה קיר ביני ובין הגויים, ואני ידעתי שכל דבר מיוחד שיעשה אותי שונה מהגויים, הם יבינו שאני לא שייך, יפסיקו להגיד לי שטויות, שאני כאילו אח שלהם, שאני בכלל לא יהודי. נו, אז אולי פה היו כמה רעיונות טובים. מה עוד? מה תציעו לי עוד לעשות? לגדל פיות, זה נכון מאוד. אני צריך משהו במקום, כן? ברכות. לא לימדו אותי להגיד ברכות. כן. ברית מילה. לא, אני נימול, ברוך השם. אבל לא יכול, אני לא, אני אמנם יוסף, אני יכול להגיד לסוהרים, תבואו, אני רוצה להראות לכם משהו. כן. שבת. כל הכבוד. זהו, נכון. בדרך כלל, אני לא יודע, בארץ, בחוץ לארץ, אם אתה אומר יהודי, המילה הראשונה שאתה חושב, שבת. יהודי שומר שבת. יופי. אז איך אתם שומרים שבת? איך הייתם בשבת? לובשים בגדים יפים, אוכלים דברים טובים, הולכים עם אבא לבית כנסת, זה שבת. אני אין לי אפשרות ללכת לשום מקום, אני יושב במקום ריק, אין לי שום דבר. אבל אתם יודעים, יש ביידיש כזה ביטוי, עיד גיצח הנצח, אומרים, יהודי תמיד ימצא פתרון מהמצב. אז אמרתי, עכשיו אני צריך לעשות משהו לשבת, אמרנו אוכל, צריך להכין אוכל לשבת. אז כל יום הייתי מקבל איזה 5 פרוסות לחם, מנת אוכל. אמרתי, אני אשאיר בצד פרוסה אחת. וככה יום-יום, בסוף, יש לי 6 פרוסות לחם לשבת. לקחתי את הכיפה שלי, קראתי ל2, עשיתי כיסוי לחלות לשבת. אז תראו, כבר יש לי אוכל לשבת, יש לי אפילו כיסוי לשבת. מה עוד אני יכול לעשות? אמרתי, בוא, אני אשטוף את התא.
יין
זה בעיה, אבל אחר כך אני אספר. התחלתי לשטוף את התא שלי, אז באמת היה מלוכלך מאוד. ביקשתי מהסוהרים שיתנו לי קצת מים ואיזה סמרטוט. הם התפלאו מאוד, אמרו, אסירים הרגילים יושבים, לא בא להם בכלל לנקות. מה זה משוגע אחד שמתחיל לנקות את התא? אבל לכבוד שבת קודש, אנחנו אומרים, הכשר מצווה, מצווה. מי שמתכונן לכבוד שבת קודש, הוא כבר מקיים. אז לכן כל הילדים, לא יודע אם אתם עוזרים לאמא, בהכנות שבת חייבים לעזור, כי זה התחלת קיום המצוות שמיעת שבת. התחלתי לשטוף את הקיר, ופתאום בין האבנים אני מרגיש משהו חד. הסתכלתי, זה היה חתיכת מסמר קטן, מחודד. מה אפשר לעשות עם המסמר? אם היה משהו יותר גדול, אז הייתי אולי מתנפל על הסוער כן, לחלות, לחתוך את החלות. טוב, יש לי פרוסות לחם, בסדר, אפשר. אני מצאתי עוד דבר אחד, קשה, אתם לא יכולים להבין את כל העניינים שם בתא. אני החלטתי, אני אחרות על הקיר 2 נרות שבת, ואני אדמיין לעצמי שאני מדליק נרות שבת. אז האמת היא שאף פעם לא ראיתי את אמא שלי מדליקה נרות שבת, כי לא שמענו, לא ידענו שום דבר. אבל במחתרת שלנו הייתה גלויה מהארץ, אז עוד שחור לבן, אישה מדליקה נרות שבת. וככה ראיתי, היא עומדת ככה, והיה למטה שם נוסח הברכה, מכיוון שאני הייתי מורה לעברית במחתרת, אז גם ידעתי לקרוא וגם לימדתי אחרים, ידעתי איך לעשות את זה. אז עכשיו חלטתי על הקיר 2 נרות שבת, עשיתי כאילו, האש עולה שם בנרות שבת, בירכתי אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ושהסרתי את הידיים, לא יאומן, הרגשתי שכאילו אש עולה בנרות האלו. אז אף פעם אומרים, זה היה אולי אמיתי? אני חושב שכן. אף פעם לא נגעתי, יכול להיות שזה אפילו היה שורף בידיים, אבל מה שחשוב, זה היה כל כך חם, שהיה לחם על הלב. התחלתי לרקוד ולשיר, עם ישראל חי, איזה נס קרה לי. אני יושב פה בתא, אני כזה מנותק מכולם, מחכה לאיזה גזירות קשות שיטילו עליי, ויש לי שבת, יש לי נרות שבת, איזה יופי. אחרי זמן מה, אז לא היה שם באמת כל כך הרבה מקום, פשוט קפצתי הלוך וחזור ושרתי מה שדוד מלך ישראל חי וקיים, כל השירים שלמדנו במחתרת. אחרי זמן מה, דופקים לי בדלת, אומרים, אתה משוגע אחת, תפסיק לעשות רעש. אז אמרתי, לא, אני, זה שבת, אני מקבל שבת. אז אמרו, לא, אנחנו יודעים שאתה דתי, אבל לפחות אל תפריע לחברים שלך שישבים בתאים סמוכים. אז תיארתי לעצמי שהם עוברים מתא לתא, כאלו, יש שם בכל תא על הדלת יש חור קטן ומסתכלים, עוקבים אחרי כל אסיר ואסיר שלא יעשה שטויות, ומה הם כבר יכולים לראות שם? ניגשו לדלת אחת, יושב נבח מסכן, מחכה לעונש שלו, עוד אחד, חושך, הכל עבוד, פתאום מגיעים לתא שלי, לא יכולים להאמין, אחד ככה רוקד ושר, עם ישראל חי, איך זה יכול להיות? בטח אמרו שאני משוגע, לא בכלל, אני שומע שהסוער הזה קורא לחברים, הוא אומר, שבת, 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 ככה, ככה עושים שבת. אז ברוך השם, זו זכות גדולה, שהפסיקו להגיד לי שאני כמו כולם, שאני כמו גוי. אחר כך היה נס עוד אחד, עוד יותר גדול. הגיע זמן המשפט, אז כפי שאמרתי, ציפיתי שיהיו דברים לא טובים. השבת הזאת עברה ועוד שבתות, עד שהגיע זמן המשפט, בסוף גמרו את החקירות, צריך לגזור עונש. הביאו אנשים למשפט, אז בדרך כלל יש ספסל נאשמים. פה אצלנו הפרידו אותנו, כי אנחנו יודעים, שגם גויים יודעים, שהכוח של היהודים באחדוס, כאשר כולם יחד. אז הפרידו שלא נוכל לתמוך אחד בשני. כל אחד חצי כלי שבור. יושבים, ובכל זאת אחד מהחברים, אריה חנוך גר עכשיו ביישוב ברקן, איכשהו הצליח להתכופף, ואומר לי, אתה יודע, חנוכה עכשיו. וואו, אז הבנתי למה הקדוש ברוך הוא קבע משפט בימי חנוכה, כי חנוכה מיועד לניסים ונפלאות. חבל שלא הזמנתם אותי לחנוכה, זה היה מאוד מתאים. טוב, אבל גם שייך ליציאת מצרים, זה בסדר. מכל מקום, אמרתי, אם ככה, למרות שאנחנו הפסדנו את הקרב, אנחנו נפלנו בידי האויב, על עצם עובדה, שסידרו את המשפט בימי חנוכה, אמרתי, הקדוש ברוך הוא גייס אותי לצבא החשמונאים, ואני צריך להיות חייל חזק. גם ידעתי קצת מהיסטוריה, וגם אתם יודעים, שלא תמיד חשמונאים ניצחו, היו גם מפלות והיו נסיגות, מה שמיוחד אצל החייל, לא תמיד לנצח. אבל גם אם לא מנצחים, אף פעם לא ליפול ברוח, להתכונן ולתקוף שוב פעם. אז אמרתי, עכשיו שאני מגויס, אני צריך להחזיק את עצמי חזק, וכנראה זה קרה גם מהיהודים אחרים. עכשיו מביאים הראשון לחקירה, הטייס, רב סרן דימשיץ, אז הוא היה שבור לגמרי, אשתו הייתה בכלא, והמגבנות שלו נעצרו, והוא ציפה לגזר דין מוות, אז הם חשבו שהוא הראשון שישתף איתם פעולה. אז קוראים לו ואומרים, נו אתה, אומרים, אתה היית סגן מפקד טייסת, אתה היית, היה לך תואר השני בהנדסה, אתה היית חבר ממפלגה קומוניסטית, קיבלת הכל מהמולדת שלך, אז איך אתה בא לבגוד במולדת שלך, קיבלת הכל. אז ודאי היה צריך לקום ולהגיד סליחה, סליחה, אני מכיר סליחה, ככה זה קרה, זה הציונים, מדינת ישראל השפיעה עליי. הוא קם, כולם מתוחים מחכים, מה הוא יגיד? הוא אומר, אני מאשים את הרוסים, אתם אנטישמים. אתם רוטפים את עם ישראל, אתם סגרתם ישיבות, בתי ספר, הכל, אנחנו מתבוללים. והוא אומר, זה שאתם פועלים ונותנים נשק לערבים נגדנו, אתם אומרים זה איזשהו תכנון פוליטי, לא נכון, הוא אומר, אתם לא אוהבים שליהודים יש מדינה שלהם, אתם רוצים שהגויים יחסלו לנו את המדינה. הוא אומר, אני לא יכול לסבול את זה, לכן אני קמתי להילחם על הזכויות של עם ישראל. אז הם הבינו שהם הפסידו את הסיפור, אמרו, תשב אתה, בוגד, שב. עכשיו הם חיפשו עוד מישהו, אז יש אישה אחת, סילבה זלמונסון, גרה עכשיו בעיר יבנה. נשים זה, נשים חזקות, אבל בכלא זה קצת קשה, כל הזמן היא בכתה. בכתה, בכתה, גם בעלה אדוארד קוזניצוב, שגר במוצא, חיכה, ציפה גם כן לגזר דין מוות, אז היא בכתה כל הזמן. החליטו לפחות היא נשברה. קראו סילבה, נו, אתה למדת באוניברסיטה, קיבלת תואר שני, למדת וכולי וכולי, למה בגדת במולדת שלך? אז היא אומרת, מכיוון שכל יהודי נשבע מילדותו אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אמרה את זה בעברית. אז השופט אומר, מה היא אמרה שם? תביאו לי את המתורגמן. אז אם לא צריך, אני אתרגם לך. יש לי תרגמה את זה ברוסית, אני רואה שהשופט הולך להתעלף. כי הוא הבין שכל המשחק, כל התכנון שלהם נפל. לא יצליחו, לא יהיה משפט ראווה. ובדרך, בגלל שהם קבעו כבר את הדרך, אחרים גם כן התנהגו ברוך השם בגאווה, עד שהגיע תור שלי, כבר הם ידעו שממני הם לא יצפו שום דבר, אבל על פי הפרוצדורה צריכים לחקור כל אחד. השופט שואל אותי, למה רצית לברוח למדינה הזאת של היהודים? אז אמרתי, תראו, הקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לאברהם, יצחק ויעקב, ואני בבני בניהם, אז אני חייב להיות שם. אז אחד מהפרקליטים קם ואומר לשופט, הוא אומר, לחינם שאלת לו את השאלה הזאת. אתה לא יודע, הוא אומר, זה אדם דתי פנאטי, הוא אומר. אנחנו לא מבינים איך כזה אחד גדל אצלנו, למד פיזיקה, למד מתמטיקה, ובסוף לא מעוניין בשום דבר, רק עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. קיבלתי הפניה למרכז הרב. אבל ודאי, זו הייתה כללה, הוא רצה להגיד, מגיע לו עונש כבד על זה שהוא ככה מתנהג. ואמרתי לעצמי, ברוך השם, רק לפני חצי שנה אמרו לי, אתה יהודי, אתה בכלל לא יהודי. חשבו שהם יכולים לשבור, רואים בחור צעיר יושב, עבד שלהם, יוסף, עבד מצרי. פתאום התברר שאני בכלל לא עבד, אני בן חורין. ואיך אני בן חורין? אתם יודעים מה זה בן חורין? אדם שעושה מה שבא לו, לא מפחד משום דבר. אני אוהב להיות יהודי, זה התענוג הגדול ביותר בשבילי בחיים, להיות יהודי. אז הייתי יהודי, הייתי בן חורין. ומעכשיו אני אומר ככה, נכון שאנחנו מצווים לשמור מצוות, חייבים לשמור מצוות, אבל למעשה אנחנו חייבים את המצוות. אני, אם לא היו לי מצוות, אם לא היה לי קמצות מצוות שזכרתי, מה הייתי? הייתי נכנע, הייתי נשבר. בזכות המצוות ובזכות התורה ניצלתי ונשארתי יהודי. איזה שמחה, איזה תענוג לשמור מצוות, לדעת שאנחנו יהודים, אנחנו שונים, אנחנו מיוחדים, עם סגולה. לנו יש מצוות, להם אין שום דבר. אז בעזרת השם גם הם יבינו, גם יקבלו את הסגולה של עם ישראל, לכו אחרינו. אבל בינתיים חוגג. אמנם לדעים שנתנו גזר דין מוות, לי נתנו 15 שנות מאסר על ניסיון השתלטות על המטוס, עוד 15 שנות מאסר על פגיעה בביטחון המדינה, ורק 7 שנים על הפעילות יהודית מחתרתית. זה הדבר התמים ביותר, הייתי עוסק בזה רק 7 שנים. עכשיו, אתם זוכרים, רצינו לעשות מסיבת עיתונאים, ברגע שנגיע לחוץ לארץ, נפנה לכל העולם ונגיד, אחינו בני ישראל תעזרו לנו, ונעצרנו. מה קרה? בזמן המשפט, בימי חנוכה, כל אחד קם והצהיר את נאמנות של לעם ישראל. ודמיתי לעצמי שכל אחד מדליק מלשדו ודמו את נר החנוכה שלו, ויצא אור גדול לכל העולם. ככה סיפרו לי יהודים, כאן בירושלים, הדליקו נרות חנוכה, פתחו את הרדיו, שומעים, עומדים למשפט יהודים שרצו להיות בארץ ישראל, גוזרים עליהם מוות, מאסרי עולם, ואז הם שמתם לב שאנחנו מברכים, אומרים על הניסים וישועות שעשה לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. מה זה הזמן הזה? אומרים, עכשיו קיבלנו את הפירוש, שגם בזמן הזה הקדוש ברוך הוא ממשיך לעשות ניסים ונפלאות, עדיין צריכים להילחם. אז אמרו לי, תושבי ירושלים, מאותה תקופה, לא היינו יכולים לשבת בבית, יצאנו החוצה, הלכנו לכותל, נאספו שם אלפי אנשים באותו יום. החלטנו, אנחנו מקימים מטה פעולה לשחרר את יהודי רוסיה. אז ככה, זה התוכנית האלוקית. וכאשר לקחו אותי כבר לרצות את העונש, בדרך למחנה של עבודת כפייה, מקום מרוחק מאוד, פתאום קיבלתי צרור מכתובים, כי הייתי, כל זמן שהייתי בחקירה ובמשפט, לא קיבלתי אף מכתב. עכשיו שכבר נגזר עליי העונש, הייתי יכול לקבל כמה מכתבים, אני פותח מכתב אחד, כתוב שם מהחברים שלי שהיו בקבוצה שלי, יוסף, קיבלנו היתר עלייה לארץ ישראל. קיבלתי עוד מכתב מהחיות שלי, אנחנו בדרך לארץ ישראל. עוד מכתב אחד, אנחנו בגבול עם הונגריה, ואז זה היה אחד הפתחים לצאת מברית המועצות דרך הונגריה. תודה חבר'ה, זה בזכותכם. אז הבנתי שבאמת הנס הגדול קרה. מה שחלמנו, מה שציפינו, לפתוח את שער הברזל, להתחיל עלייה, התחיל. באותה שנה, בפעם ראשונה, 17 אלף יהודים קיבלו את עלייה לארץ ישראל. וכפי שכהלכות חנוכה, כשיטת הלל, כל שנה מוסיף. אז בשנה הבאה כבר היו 35 אלף. ועוד ועוד, אז אמרתי לעצמי, קדוש ברוך הוא, אם בזה שאני יושב בכלא, אני יכול לבדות יהודים אחרים, אני מוכן לשבת בכלא כמה שצריך. אז לפעמים קדוש ברוך הוא שומע לתפילות שלי, וגם הפעם הוא שמע, החזיק אותי בכלא כמעט 11 שנה. פעם עשיתי חשבון, 11 שנה כפול 365, זה יצא כמעט 4,000 יום. ותתארו לעצמכם שכל יום, אולי אולי, פדיתי עוד יהודי אחד. מה זה מצווה גדולה? פדיון שבויים, צריך לשלם הרבה כסף לבדות. אז אני המיליונר הזה, אני בטוח שהישיבה תלמוד תורה צריכים תרומות, אז אני המיליונר, כי אני 4,000 איש, זה צריך להיות מיליונר גדול. בסוף ישבתי שנים האלו ולא ישבתי ודאי בשקט, וזה כבר לשיחה הבאה. אני אספר איך עסקנו בקירוב לבבות בתוך המחנה, איך בנינו קבוצות לימוד, שמירת מצוות, שבת, עונש על זה. בסוף כבר, בכל זאת קשה לשבת שם. אחרי 11 שנה אמרתי קדוש ברוך הוא, אני יודע שארץ ישראל נקנית בייסורים. פתאום היה לי רעיון, ארץ ישראל, א' י', 11 זה י' א'. אז אמרתי, אולי, אולי בזכות הי' א' שלי זכיתי באלף י' שלך. חבל שלא התפללתי קודם. פתאום לוקחים אותי ממחנה כפייה שהייתי שם בערי אורל בסוף העולם, מטיסים ישר למוסקבה, ושם אומרים לי, תשמע, אתה מתנהג כל כך גרוע, אתה פושע גרוע כל כך, שאנחנו לא יכולים לסבול אותך פה. מבטלים את האזרחות הרוסית שלך ומגרשים אותך מרוסיה. אז לקח קצת הזמן בשבילם להחליט שאני לא מתאים לקריטריונים שלהם. מיד הלבישו אותי בגדים נעים, קנו לי איזה חליפה, פייר קרדן מצרפת. אני אז, אחר כך במשך 10 שנים השתמשתי לשבת. שם אותי לאיזה אוטו גדול, ישר מהכלא, מביאים לשדה התעופה. לפני שעליתי על כבש המטוס, דיברתי לאלוף משנה שליווה אותי, אמרתי, הוא בטח איזה ראש המחלקה היהודית שם אצלם בשירות ביטחון שלהם, אמרתי, תראו, אתם עצרתם אותנו לפני 11 שנה שלא נעלה לארץ ישראל. עכשיו אתה קנית לי כרטיס רק להתפטר ממני. וידעתי שכבר 300 אלף איש בתקופה הזאת יצאו מברית המועצות. אז אמרתי, אתה צריך להודות שטעיתם. לא היה צריך לעצור אותנו, היה צריך לתת לנו לצאת. והוא אמר, מעניין. הוא אמר, אתה יודע מה, אנחנו לא האמנו שאתם, יש לכם כזה כוח רצון. כוח רצון. אז אני מסתכל על עצמי, תסתכלו עליי, איזה סבא זקן, אני מה זה, אני גיבור, כזה גדול, לא, אני יהודי פשוט. תפגשו אותי בשוק מחנה יהודה, לא תבחינו ביני ובין אחרים, כמו כולם. ואם כבר היה לי כוח רצון, רק בסיבה אחת. מה שאנחנו אומרים, אין דבר העומד בפני הרצון. מה זה הרצון? זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. כל יהודי שנדבק לקדוש ברוך הוא ועושה רצונו, אין דבר שיעמוד מול רצון של הקדוש ברוך הוא. וככה בסוף ברית המועצות התרסקה, כמו בדיוק בפרשת שבוע, המצרים נפל, ועם ישראל יוצא ביד רמה. אז אני מאחל לכם תהיו דבקים לתורה, למצוות, לרצונו, שהקדוש ברוך הוא כל ילד חולם להיות גיבור, הנה זה הפטנט שאני מכרתי לכם. אז תהיו גיבורים. שבוע טוב, רק שמח.